בוקר טוב לכולם, היום יום שני, חווה באייר תשע"ח למד זין ימים לעומר, בעומר, לכבוד העומר, לפני העומר, כן, כמו שאתמול התווכחנו, כן? אבל היום למד זין ימים לספירת העומר, ואנחנו ניגשים למידה שנקראת מידת הנקי. יש לי שאלה פה, יש פה מישהו שהוא נקי? התקלחת עכשיו, לא, אתה נקי, לא? יש פה מישהו נקי? יש פה מישהו שרוצה להיות מלוכלך?
לא.
אני מעריך שלא. כלומר, אנשים באופן כללי לא אוהבים להיות מלוכלכים. כן? אז הם דואגים שיהיו נקיים. יש רמות שונות של נקיות. אבל באופן כללי, אדם רוצה להיות נקי. מה משפיע עליו להיות נקי עוד יותר?
סביבה.
סביבה, אירוע. כן? כל מיני דברים שגורמים לו להתנקות יותר. דוגמה. אדם, אדם, ככה בבוקר שוטף את העיניים, צחצח שיניים, מסתדר, זהו, אבל הוא לא ילך ככה לאירוע. אבל יש איזה אירוע, אז הוא כבר עושה מה שנקרא שטיפה כללית. ולא רק חיצונית, אלא גם פנימית, כן, הוא שוטף את האוטו גם מבפנים. כלומר, למעשה, אנחנו מבינים שמידת הנקיות, כשאנחנו מדברים על נקיות, אנחנו מדברים לא רק על דברים שהם עניינים חיצוניים, או דברים שרואים אותם, אלא גם במושגים פנימיים, דברים שהם בתוך האדם. ואין אדם שלא רוצה להיות נקי, גם אדם שיש בו צדדים לא כל כך טובים, בתוך תוכו הוא יודע שהם לא טובים. ומצד האמת הפנימית שלו, הוא היה רוצה שהם לא יהיו. קשה לו, נוח לו עם זה, הוא מרוויח מזה, כל מיני סיבות, הן נשארות אצלו. אבל המושג להיות נקי הוא גם מושג פנימי, לא רק מושג של הצדדים החיצוניים של האדם. כן. אה, לא, זה כאילו הקפה, אני כבר... אתה אומר, לעבור למצב רגיעה. טוב, אז אם כן אומר לנו הרמח"ל, במידת הנקיות, בביום מידת הנקיות, שאנחנו צריכים לשים לב על אחד היסודות המרכזיים בעבודת המידות בכלל, ובעבודה על מידת הנקיות בפרט. מידת הנקיות היא מידה, אני אומר בכוונה בהתחלה, היא מידה קשה להשגה. זהו. אני אומר את זה בפשטות, שלא נחשוב לרגע שזו מידה קלה להשגה. עם כל זה, לא אומר שאנחנו נוותר על ההתמודדות עם המידה הזאת. מה פירוש מידת הנקיות עם כך? למה היא יותר קשה ממידת הזהירות, ממידת הזריזות? מה הקושי המיוחד במידה הזו שנקראת נקיות? אתה אומר שהלב יהיה נקי. תראו, איך? לא, לא, זה בדיוק העניין, שלא. כלומר, אנחנו חושבים שזה נקי מעבירות, אבל זה לא מידת הנקיות. ולכן זו הטעות בהבנה מה זו מידת הנקיות, ומשום כך אנחנו גם לא מתעסקים איתה.
מחלות.
מידת הנקיות היא מידה באמת כל כך חשובה, עד שהיא מהווה מדרגה בתוך המהלך שעברנו במסילת ישרים. אם תפתחו את ההתחלה של הספר, ואתם תראו, בפרק הראשון, תראו כולם, כן, שימו אצבע, ותדפו ככה, לא להיות עצלנים. אנחנו יודעים שהרב הרמח"ל פתח את ספרו בביאור חובת האדם בעולמו, עבר למידת הזכירות, ואחר כך לזריזות, ולאחר כך נקיות. כלומר, ברגע שאנחנו מדברים על מידת הנקיות, אם אנחנו נסתכל מה הנושא הבא שידבר עליה הרמח"ל, זה מידת פרישות. כלומר, המידה הזו של הנקיות היא מידה, נקרא לה מקפצה. היא מביאה אותנו למקום אחר לגמרי מהמקום שבו עבדנו על מידת הזהירות או הזריזות. זו מידה שמעמידה את האדם במקום שהוא לא היה בו קודם שהייתה לו את מידת הנקיות. כלומר, זו מדרגה שאנחנו יכולים לכנות אותה באחד מן הכינויים הבאים. מנהג צדיקים, מנהג חסידים, מנהג מעולים. כלומר, זו מידה מיוחדת שלפי דעת הרמח"ל היא לא רק לצדיקים, לחסידים ולמיוחדים, היא נדרשת מכל אחד ואחד. צריך לדעת כלל, יש פה מישהו שלא רוצה, שאלתי בצורה חיובית. יש פה מישהו שרוצה לעבוד על המידות הטעונות שיפור אצלו? יש פה מישהו כזה? אתה רוצה? גם אתה רוצה, יופי. יש פה מישהו שלא רוצה בינתיים? בסדר, טוב. זה רע מאוד, אבל זה מה שיש. אי אפשר להכריח אדם לעבוד על המידות שלו. אבל אלו שרוצים לעבוד על המידות שלהם, אני רוצה לפני שאתה מתקיף, מתקיף לעזרה, כן? אז אנחנו נעשה משהו כזה. תראו רבותיי, בעבודת המידות, ולא משנה איזו מהן, האדם צריך לדעת מה הוא אמור לעשות. דינינו כלים להשתמש בעשייה. ברור לכל אדם בר דעת, ואני מעריך שכולכם כאלה, מתוך היכרות, כן? יש לכם דעת, אתם אנשים שאתם מבינים דבר. למען הסר ספק, שמישהו יטען טענה שאי אפשר לעבוד על המידות שלו, אני רוצה להגדיר. דברים מוגדרים קל יותר להבין. יש סבלנות איזה משהו כמו שעתיים? לא, שעה וחצי. אז יש, צריכים לדעת, כן. צריכים לדעת שיש שלושה יסודות באדם, בבין האדם, במציאות שאופפת אותנו כל יום ויום. היסוד הראשון, מהו? אדם חושב. אתם מכירים את הפסל הזה של הפסל בעולם, שמישהו עשה אותו, יצא אותו, רואים בן אדם יושב, ככה הראש על הברכיים, הוא ככה, האדם החושב. זה הפסל, ככה, האדם החושב. האדם פועל על פי מחשבה. לא משנה עכשיו איזו, אם טובה או כזו שהיא לא טובה. אבל האדם הוא יצור חושב. והמחשבה היא היסוד הראשון שהאדם פועל איתה. והיא הגבוהה ביותר מבחינת דירוג במהלכים של נפש האדם. הוא חושב. אבל, שימו לב, המחשבה היא דבר וירטואלי. זה לא משהו שאני עושה. אני רק חושב. והמחשבה לא פועלת. היא נשארת וירטואלית, תוכנית. כן, תוכנית. כלומר, למעשה זה החלק היותר פנימי, היותר עמוק באדם. זה המחשבה שלי. מעניין גם, חשבתי פעם לעצמי, עם איזה כלי בגוף אנחנו חושבים? עם המוח. כן, ככה אומרים, המוח חושב. תראו איפה נמצא המוח. המוח נמצא בתוך גולגולת. העצם החזקה ביותר שיש בגוף זה הגולגולת. היא שומרת על המוח. כלומר, הדבר הזה, שהוא המנוע, המניע את כל פעולות האדם, שומרים עליו מכל משמר בכלי הכי אפשרי והכי חזק שרק אפשר. מדוע? כי בלי זה האדם, לא עלינו, לא עליכם, לא פועל שום דבר. הוא מפסיק לפעול, זאת אומרת, הרמה הגבוהה ביותר שיש באדם זה המחשבה. ולכן צריך לשמור עליה מאוד. לשמור, להגן, שהיא לא תיפגע, שהיכולת לחשוב לא תיפגע. וכולנו מכירים ושומעים ורואים את ההבדלים בין אדם שהוא חושב וחי, ובין אדם חד ושלום שנפגע ויש לו איזה פגיעה מוחית כלשהי. התפקוד שלו יורד מיידית. היכולת חשיבה שלו, הניתוח שלו, ההבנה שלו, הכל משתנה, חייו משתנים. ממילא המחשבה היא כל כך עמוקה, כל כך יסודית, כל כך גבוהה, שאם אני אגיד שאני רוצה לראות אדם ואני רוצה לדעת מה הביטוי של חייו, איך הוא רואה את החיים, איך הוא מתייחס אל החיים, מה אני רואה? אני רואה את הפעולות שהוא עושה, אני שומע את הדיבור שלו, אבל את המחשבות שלו אני לא יכול לראות. אז אם כן, איך אני קולט, מבין את המחשבות שלו על פי מה שאני רואה מול העיניים שלי שהוא פועל ועושה או מדבר. אם כן, המחשבה היא וירטואלית. המחשבה היא ללא גבולות. היא פתוחה, היא משוחררת לטוב ולמותר. אבל זו הנקודה הבסיסית שיש בראשו של אדם. ניקח את הנקודה הזו
ולומר, רגע, אם זו הנקודה היסודית הבסיסית, צריך להבין שזו הנקודה היסודית והבסיסית אצל עובד השם. אדם שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא עובד אותו במחשבה, לא רק במעשה. כלומר, לא רק שאני מניח תפילין, או ציצית, או מקיים מצווה, עוד לפני בכלל שאני בא לצד הביצועיסטי של העניין, המחשבה שלי אומרת, אני עובד השם, ולכן אני פועל פעולה פלונית. זו הסתכלות אחרת על מציאות החיים. זו התייחסות אחרת על כל תופעות החיים שאני חי בתוכן. אוקיי, זה יסוד המחשבה. מה, אתה רוצה להעיר הערה פה?
כן.
אז יש עוד שעה ורבע. לכן השלב הבא, זה המוח. המוח למעשה, זה המחשבה, סליחה, החלק הבא זה הלב שלנו. לאחר שאנחנו מתבוננים בכלי השכל, בנקודה הבסיסית, העמוקה, היסודית של כל היכולת המפעילה של האדם ואיבריו, אנחנו מתייחסים עכשיו לקומה השנייה, הראשונה הכי גבוהה, המחשבה. הקומה השנייה זה הלב, ותשימו לב על הגוף שלנו, המוח הכי גבוה. קומה עליונה, הוא הפנטאו. מתחת הפנטאו זה הלב, קומה שנייה. כלומר, מתחת למוח, מתחת המחשבה, נמצא הלב. והלב, פה אנחנו מתייחסים אל עבודת מידות. זה עבודת הלב. הלב איפה הוא? כלי חיצוני או פנימי?
פנימי.
פנימי, ולכן גם הוא מוגן על ידי מה? על ידי העצמות. הצלעות, הן שומרות על הלב בפנים, כי גם הוא מאוד מאוד חשוב למערכת ההפעלתית הזו שנקראת אדם. לכן, עובדה שהידיים גלויות, עובדה שהרגליים גלויות, העיניים גלויות. כלומר, יש סדר באיברים. אז מה? מיד. כן, אבל זה מאוד פתוח.
לא, רואים את זה, אבל...
החתיכה טבעה, כי בתוך העין כבר. הלב לא. זאת אומרת שיש איזה מין משהו שצריך לעבור כדי להגיע ללב לפגוע בו חד ושלום. ממילא, עבודת המידות שלנו, שמקומם בלב, היא ברובד הפנימי, נכון, אבל בנמוך מן המוח, מן המחשבה. מדוע? כי השכל של האדם בדרך כלל, חוץ מי, לא מכירים את ההגדרה הזו, למה אנחנו אומרים חוץ מי, אבל בדרך כלל, בדרך כלל, המוח, השכל הוא מאוד תכליתי, הוא מאוד ענייני, שכל כפשוטו מבין את הגבולות. השכל, הקר, קח אותו כיחידה עצמאית, הוא יודע בדיוק מה אסור, מה מותר, הוא יודע איפה, כל דבר הוא יודע, הוא פשוט יודע. בניתוחים שהוא עושה במחשבה. אבל בכל זאת בן אדם עושה גם דברים שעשו לו. איך זה קורה? כי בא פה עבודת הלב. הלב מקום הרגש. וברגע שיש מקום לרגש, מה קורה לאדם? הוא מתחיל להתבלבל. מתחיל להתבלבל. לא לחינם התורה אומרת לנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ולא רק התורה. לא. בניסויים מדעיים שלקחו נסיינים שהיו מוכנים להשתתף במחקרים הללו וניסו ליצור אצלם קונפליקט, מאבק בין מה שהם רואים, כלומר, שהשכל מנתח, לבין מה שהם מרגישים. ורואים אנשים שמתמודדים בסערה פנימית ומתקשים לעצור את עצמם. כלומר, הוא יודע שזה לא בסדר, אבל בגלל נקודה רגשית כזו או אחרת, בגלל הילדות, בגלל הבגרות, בגלל מקרה כזה, בגלל סיבה אחרת, למרות שהוא יודע שזה לא, הוא פועל. מה עשו? פשוט. נתנו שאלון, זהה לכמה וכמה מהמחקרים. ביקשו מהם, תיארו להם אירוע, כן? והיו, והשאלה הייתה, כיצד אתה היית נוהג? א', ב' או ג'. במקרה כזה איך היית פועל? איזה כלי משתתף בתשובה לשאלה התיאורטית שמונחת מולך?
המוח.
אתה קורא, מבין, עונה. הרגש גם אם הוא קיים הוא מאוד מאוד מה? חלש, כי אתה לא חי, זה כתוב. זה שחור על גבי לבן, מאוד קשה להתרגש. גם אם אתה מתרגש משהו. אז המוח הכל אומר, תשמע, לפי הנתונים האלה והאלה, פשוט שאני עושה או א' או ב' או ג'.
אבל אם לא
היה תכנית ג'. ולאחר, אתה, לא, זה מחקר, עשו להם אפשרויות, תבחר. עושה, לא עושה, זה פועל. אחרי שגמרו את השאלונים, נתנו לכל אחד מהנחקרים, החבר'ה האלה, הנסיינים, בדיוק את אותו אירוע שהם ענו עליו בכתב. ועכשיו זה מול העיניים, בלייב, חי עם ריח, עם קול, עם מישוש, אמיתי, מול העיניים. ועכשיו אמרו, אוקיי, מה עכשיו אתה עושה? ואנשים התקשו לענות. כלומר, אם לקח להם במבחן הראשוני 5 דקות לגמור 10 שאלות, פה הם נתקעו. חלקם ענו כמו שהם ענו בראשון, אבל חלק שינו את דעתם. כי ברגע שהמקום מגיע אל הלב, אל הרגש, אנחנו נכנסים לרובד פנימי אומנם, אבל הוא רובד שיוצר אצלנו קונפליקט, מאבק, סתירה בין השכל לבין הרגש. אחד הדברים שאומרים לחבר'ה שמתחילים לצאת לדייטים, הם באים לשאול כמובן, שלא יבלבלו, שלא יבלבלו. עצם המפגש עם מישהי במטרה לדייט גורמת לאדם שהמחשבה שלו היא כבר לא שולטת. היא לא בוחנת כי הוא מתרגש, כי הוא מתלהב, כי הוא סקרן, כי הוא חושש. כל מיני דברים כבר השכל לא בדיוק נקי. הוא לא בוחן את הדברים באופן אמיתי. ואם כן, האדם נוטה להגיע למסקנות שהן מוטעות. ברוב רובם של המקרים בדייטים הראשונים, המסקנות של בני הזוג הללו הן מוטעות. יש כאלה שעל הדייט הראשון מפסיקים ויותר לא ממשיכים עם אותו אחת או אותו אחד, וזו טעות. אלא אם כן מדובר באמת במשהו גרנדיוזי, גדול, שזה מאוד בולט. אבל לא, תראה, לא. אבל רגע, כולה דיברתם לא תרבה שעה. שעה, שעתיים, איך הגעת למסקנות? אתה לא מכיר, לא ראית, אתה לא יודע כלום. האדם שמולך, זהו, בשעתיים סגרת את כל חייו?
לא,
אלא הרגש פועל, והרגש מבלבל. אבל עם כל זה, האדם, אנחנו מדברים על כוחות הנפש של האדם, אבל זה עדיין פנימי ולא חיצוני. השלב השלישי, הקומה הראשונה, זה הגוף. הגוף, כלומר, האיברים, כלומר המעשים. כי כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים במה? באיברי הגוף. מוזכר?
כן.
מסכימים?
כן.
אנחנו פועלים עם איברי הגוף, ידיים, כולי. אנחנו עושים פעולות עם איברי הגוף. כלומר, יש לנו שלב ראשון שמחולק לאלף אחד ואלף שתיים. מוח, לב. זה אלף אחד, אלף שתיים. בית, זה הגוף, זה המעשה. העשייה למעשה, כשהיא נמצאת, כשהיא מגיעה, ברמה הגבוהה ביותר שלה, כלומר, היא באה בצורה הכי קרובה לשלמות המעשה. דוגמה. ואני אומר, השלמות המעשים, לא, עכשיו יש פה חבר'ה יעופו על עצמם, לא. אני רציתי להעביר את הכיסא מפה לשם. זה מעשה. אבל אני יכול להעביר אותו ובדרך לתת איתו מכות לכל דבר בדרך, שעובר בדרך אל נקודת היעד. אני יכול להעביר אותו בשלווה, אני יכול להעביר אותו באלף ואחת צורות. השאלה איך נכון להעביר אותו בצורה הטובה ביותר, בלי לגרום נזק לשום דבר, גם לא נזק סביבתי וגם לא נזק מזערי. כלומר, אני צריך להעביר אותו ממקום למקום, זו פעולה, אבל יש מחשבה שם, צריך להרים, צריך לקח, עליי כיסא, צריך... כל הדברים הללו משתתפים שלושת החלקים, א' אחד, א' שתיים וב' מוח, לב ומעשה. כלומר, ברובד האחרון הזה, רובד המעשה עם הכוונה של העברת הכיסא הזה היא נעשית דרך השכל והלב, אז המעשה הוא שלם בדרך כלל, כפי שאדם יכול להגיע לשלמות, וכך גם עבודת המידות. על מנת להגיע באמת לעבודת מידות אמיתית, יסודית, רצינית, אנחנו חייבים לעבור את שלושת היסודות הללו, שלושת הקומות מהפנדאוס של השכל, אל הקומה השנייה, שהוא הלב, והקומת המעשה, זה העבודה הפיזית המעשית על הימנעות או עשייה של המידה שאני רוצה עכשיו לעבוד עליה. עד כאן יש שאלות? לי יש שאלה. אין לך שאלה? ואין לך שאלה? אתה מצייר את העירה כאן, המוח, לב ויופי. ובסדר, לך אין שאלות? אין שאלות? אין, נכון? כן, יש שאלה, למה הפרעת לי לחלום? כן, מה השאלה שלך?
מה לא אתה עכשיו?
על המעשה, זה ככה גם עבודת מידות.
על המידות.
כן.
איך אתה
חושב
את זה?
לא הבנתי.
אתה יכול להחשיב את זה בעצם, יש
משל. מה המשל?
המשל של המוח הזה...
זה לא. תודה. למשל של המוח ש...
לא, אמרנו לפני הכל שצריך, אם אני עובד השם, אז אני צריך
שאני מעשים
של
עובד
השם,
ואז אני לא אני לקחנו בכלל, בוודאי גם עובד השם.
זה מאחרת כמעט מה. אבל אני יכול להגיד שכל היסודות הקיימים באדם, זה בעצם א' אחת, א' שתיים, שזה המוח והלב, שהם יותר נסתרים, הם כמו לדוגמה מטוס קרב. במטוס קרב יש לו הרבה 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 הגנות, ומטוס תובלה שיש לו הגנה קטנה, אז זה נניח העיניים, הידיים.
טוב, אני חשבתי על משל אחר, אבל טוב. רציתי להמציא משל ולא הלך לי בזמן הקצר הזה, כי צריך להקשיב לך. אז לכן, החלוקה הזו שעשינו עכשיו, היא מראה גם את סדר החשיבות. כן, החשיבות של הדברים. כל דבר שהוא יקר יותר, חשוב יותר, אנחנו מניחים אותו במקומות שיד אדם מתקשה להגיע. כן?
גם חיל המודיעין, גם דברים מדיעינים הזה.
מה פתאום? זה מפרסמים לכולם, כי זה ראש הממשלה, כולם מדברים. הדברים הכי סודיים עומדים בטלוויזיה, או ברדיו. כן, בטמבלים, זה האמת, ואנחנו נמשיך, או באינטרחרטה, כן, לכן אנחנו נמשיך. אם כן, החלוקה הזו, כמו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אנחנו מראים על סדר חשיבות, הסדר הוא מלמעלה למטה. אבל צריכים לדעת, בעבודת המידות, קודם כל אם אדם רוצה בכלל לעבוד על המידות שלו, זאת שאלת המפתח, ואני בכוונה מרחיב כאן, כי מידת הנקיות היא מידה מיוחדת במינה. והיא הבסיס למידת הפרישות. כלומר, המדרגות הבאות הן יהיו מידות שבאמת דורשות מן האדם מאמץ שהוא כדאי בסופו של דבר, הוא רווחי בסופו של דבר, מכל הכיוונים, לא רק ברמה הרוחנית, ברמה האנושית. אבל פה מידת הנקיות היא המקפצה, היא המחברת בין הזהירות והזריזות אל השלב הבא בעבודה של האדם, על עצמו. עם קשר ובלי קשר לעבודת השם, עם קשר ובלי קשר לעניינים רוחניים. בוודאי קשורה לאדם עם חברו, לבני האדם אחד עם השני. כמו שתמיד אנחנו אומרים, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אב לילדיו,
כל דבר, במגע עם אנשים. והשלב הראשון זה שהאדם צריך לחשוב, להפעיל על כלי המחשבה שלו את המוח ולהגיד, אני רוצה לעבוד על הדברים הגרועים אצלי או לא. זה הבסיס, היסוד, מלמעלה למטה. כלומר, על מנת להתחיל לעבוד על עבודת המידות, לא די שנדע את מסילת ישרים ונלמד אותו 10 פעמים וניבחן עליו אולי ונקבל 100 בכל בחינה. זה לא די. אין די ברכישת הידע כיצד, מה ואיפה צריכים בעבודת המידות. המוח צריך להחליט אם הוא רוצה לעבוד או לא. זה השלב הראשון. כל האדם, וגם האדם שמידותיו כרגע, נכון לעכשיו, לא תקינות, יודע שהן לא תקינות. אדם שהוא כועס, מה שנקרא נדלק על כל דבר, יודע שזה לא טוב. אבל בכל זאת הוא ממשיך. זה אומר שבשלב החשיבה, בחשיבה, כן, בחשיבה שלו, אין לו החלטה ברורה שהדבר הזה צריך להפסיק. יש לו ידיעה ברורה שזה לא טוב. אבל הוא לא לוקח את זה הלאה. לא די רק לדעת שדבר כזה או אחר הוא נכון או לא. זה המוח יודע, השכל מבין. אלא צריכה להיות המשלה של המחשבה שהיא צריכה לעבור לאן? לרדת קומה, לאלף שתיים, ללב. ולמה אני צריך את הלב בעבודה הזאת? תראו, על מנת להצליח, לגעת בעומקים בנפש האדם, ומה אנחנו צריכים לתקן בכל אחד ואחד בנפשו שלו, אנחנו צריכים לפעול הפוך. זה אחד האבסורדים בעבודת המידות. אדם חושב שהוא נאמר החליט להיות זריז. והוא רוצה לפעול בזריזות, ואפילו שהוא אומר במחשבתו, הוא משוכנע, הוא עשה עבודה פנימית והשתכנע להיות זריז. ומבחינה רגשית הוא מתחבר לרעיון, כי בגלל חוסר הזריזות שלו הוא כבר, איך אומרים, הפסיד כך וכך עניינים. הוא לא רוצה להפסיד. הוא לא רוצה להיפגע יותר, והוא כבר הבשיל בדבר הזה. אתם יודעים כמה זמן לוקח על החלק הזה לעבור? עד שאדם יהיה להחלטה כזו שזהו זה שהוא שם סוף? יכול לעבור, במקרה הטוב, חודשים, שנים. כלומר, אם אנחנו ניתן לעבודת המידות את ההנחיה לעבוד על פי הסדר מהגבוה אל הנמוך, אנחנו עלולים לחיות 120 שנה ולא לתקן אפילו מידה אחת. אחת, שם יברך. כלומר, בעבודת המידות צריכה להיות פעולה הפוכה. מהי הפעולה הפוכה? עובדת להתחיל ברובד התחתון, הגוף, המעשה. כלומר, לפעול מלמטה למעלה. אני יודע בשכל שדבר מסוים שאני פועל, מדבר, זה לא טוב. גם ברגש אני מבין שאני נפגע, לכן הדבר הראשון שאני עושה זה לא עכשיו להתחיל ללמוד, להייג, להרחיב, להפנים, לחקור, לבדוק צדדים כאלה ואחרים, זה טוב, זה לא טוב, זה לא ייגמר. הדבר הראשון שאני צריך לעשות אם אני רוצה לעבוד על עבודת המידות, ואני יודע שאני צריך, מה הוא? להפסיק. לעצור. משל למה הדבר דומה? עכשיו יש משל. לאדם שנסע ברכב והוא יורד במדרון תלול מאוד ככה בין ההרים, והוא נוסע להנאתו ונהנה מהנוף שנחשף בפניו במראה הקדמית, בשמשה הקדמית, לא בגדלים. מסתכל על כיוון הנסיעה. אבל להפתעתו באחד הסיבובים הוא מגלה כשהוא לוחץ על המכונה בורקס, ברקס, על המעצור, זה לא כל כך עובד.
הוא מרגיש שהמעצורים לא כל כך מגיבים טוב. והוא מתחיל הראש לעבוד, הוא מבין שהוא במצב מאוד מאוד בעייתי. הוא צריך לנסות לבלום את מהירות הרכב. אז ברכב עם הילוכים זה יותר פשוט. ברכב אוטומט, מכונה אוטומט, זה קצת יותר מורכב. והוא מתחיל לעשות חישונים. והכל כל כך מהר. רבותיי, תראו את זה לכם שאני אגיד, אוקיי, אם אני עכשיו הולך ככה, אז זה יפעיל מסה כזו, זה יהיה גרום לרפילות ככה, והמנוע יתובב ככה. בינתיים האוטו, הוא כבר יעבור לקורס רכיפה. זאת אומרת, השלב הראשון שאדם יעשה בשלב הזה הוא חיפוש מעשי עכשיו איך הוא מעט את הרכב או בולם אותו.
הייתי קופץ, מה? אמברקס.
אוקיי. קוראים לזה מעצור יד. הנד ברקס. מעצור יד. כן? וגם אם תעשה מעצור יד במהירות ברכב שיורד בגילות, הוא לא רוף, אז הוא יישחק, הוא לא יעצור.
זה כמו נוטרל.
הוא לא כלום. עוד יותר. עכשיו... אז בואו רגע. אתם רואים, תראו את זה כמה פתרונות נתתם. ולאף אחד אין פה ניסיון. תודה, אלא אם כן אתם נוהגים בלי שיון. אני מקווה שלא. בכל מקרה...
בגלל הראשון...
אם אתה לא מצליח לעצור עם
הברקס,
אז
חשוב
שאתה עוצר עם היעד.
אמברקס, נו. אבל אמרתי, במהירויות גבוהות הוא נשחק. זה רק... טוב, בואו, אני לא הולך להבין אתכם עכשיו.
פותח את הדלת, קופץ מהרקס.
שמעתי על זה, זה מזכיר לי לסיפור... זה מזכיר לי לסיפור בדיחה שסיפור בקורס צניחה. שלפני שעלו הצנחנים לאחר האימון על המטוס וצניחה אמיתית פעם ראשונה, אז המדריך אמר להם, תראו, במצנח יש כך וכך חלקים, אתם קופצים 20 שניות, המצנח אמור להיפתח אוטומטית. בגלל הלחץ של האוויר הוא ייפתח. במידה ויש תקלה, אז בחלק הקדמי יש סוג של כזה מפתח גדול, אתם מושכים את זה ואז יוצא מצנח רזרבי. אז אם המצנח הגדול לא נפתח, המצנח רזרבי וזהו, הכל יהיה בסדר, תגיעו לרצפה ונחת. אם גם זה לא נפתח, האמבולנס של היחידה יחכה למטה. טוב, קופצים! לא קופץ, אני קופץ, אני קופץ, הנה החופות נפתחות, הכל בסדר. הרי מי קופץ? סופר? כלום, הוא עף למטה, מתעכל, רואה המצנח לא נפתח. אומר, טוב, יש מצנח רזרבי. מושך, נשאר למפתח ביד. אומר, בטח גם האמבולנס זה שקר. רבותיי, זה מה שהיה פה מקודם עם הנהיגה. אדם בשלבים כאלה צריך להיות מעשי ולא להתחיל לחשוב ולהרגיש, כי הוא פשוט יתדרדר למצב מאוד מביך במקרה הטוב. כלומר, בעבודת המידות לא מתחילים במחשבות וחקירות ולימודים, מתחילים במעשים. כל שאר הדברים שהאדם פועל, הוא פועל על דרך מלמעלה למעלה, ממחשבה אל הלב ואל המעשה. אדם שרוצה לעבוד על המידות שלו, הוא מתחיל במעשה, כלומר בהימנעות ממה שגורם לו להיות במידה כזו או אחרת, לא בזד. אז אם אדם הוא כעסן, אז הוא על מנת לתקן את מידת הכעס, מה הוא צריך לעשות? לא לכעוס, זהו. הוא לא יכול עכשיו לעיין בספרים וללמוד מה זה אומר מידת הכעס, בלי להתחיל לחשוב על זה. ובינתיים, סכנת נפשות להתקרב בארבע עמותיו. זה לא עובד, זה לא עובד. אתה לא תכעס, במקביל תלמד, אבל העשייה היא עכשווית. ממילא כשאדם אומר לך שעובד על המידות שלו, קל מאוד לראות היאמנו דבריו אם לא, כי עבודת המידות משמעותה עכשיו. מעשים שלך מלמדים אם אתה עובד על המידות שלך או לא. רואי, פשוט נראה. מדוע זה כך? בגלל שכשאנחנו מתחילים בעבודת המידות, בחלק שנקרא הגוף, העשייה, אנחנו לאט לאט מכניסים את ההשלכה של העשייה פנים. דוגמה. אדם יכול ללכת יום שלם ולא להרגיש רעב. קורה לכם, קרה פעם למישהו כזה, שבן אדם יום שלם לא מרגיש שהוא רעב? קורה. הוא עסוק, יש משהו אחר חשוב, שמשיג לו את תחושת הרעב. הוא יכול יום שלם לא להרגיש רעב. כי הנושא שהוא טרוד בו, עסוק בו, מהווה את המרכז של אותו יום בחיים שלו. תראו מה קורה, האדם הזה טרוד בענייניו, בעסקיו, והוא הולך ברחוב בשביל העניין שהוא עסוק בו, ופתאום עולה ריח של אוכל שהוא כל כך אוהב. מה קורה לאדם בשאיפה הראשונה כשהוא מריח את זה? הוא עובר איזה טלטול, זה כמו איזה תאונה, מכה מן הצד. עכשיו, מה עובר לו מיד בראש? אוי, אני רעב. הוא נזכר ברעב, נכון? עכשיו, נראה מה קורה. אם העניין שהוא עסוק בו כל כך מרכזי וחשוב, מה יקרה? הוא ימשיך הלאה. זה ייעלם לו. הוא הפסיק להיות רעב?
לא.
לא. אבל תחושת הרעב נעלמה. היא פשוט נעלמה. אבל אם האדם לא כל כך שקוע, טרוד, עסוק בעניין שהוא עכשיו נמצא סביבו, מה הוא יעשה? הפסקה, הוא ילך לאכול כדי להשביע את תחושת הרעב. כלומר, לא דיברת עכשיו טוב או לא טוב. אומרים, איפה צריכה להיות פעולת עבודת המידות? פעולת עבודת המידות צריכה לבוא בעשייה, בתכלס.
מידת הכעס, תגיד, אי אפשר לשאול.
אתה לא כועס, אתה לא כועס, ואימא, ואימא.
אי אפשר לשאול.
אל תגיד דבר כזה שאי אפשר לשלוט, כי האדם הוא יצור שולט.
אפשר, אבל אתה צריך לעשות בשביל זה
מה? יפה, תעשה. כלומר, אתה קודם כל חייב לבלום את מידת הכעס. כלומר, דוגמה, עושים תרגילים במה שנקרא השעיית תגובות. אם מישהו אומר משהו וכי הוא לחץ על כפתור, כן? אז אני עושה פטנט. נו באמת, הכפתור לא נלחץ מיד אלא אחרי 15 שניות. ב-15 שניות אתה מתקררת. כן? דוגמה, אתה אומר, אני אדם שנדלק מהר, טוב, עכשיו בבת אחד לא נדלק, יהיה לי קשה, אני נדלק בעוד 15 שניות. אז מישהו עכשיו הדליק אותך, אתה סופר בעוד. רגע, 15. ועד אתה יוצא עליו. אבל זה כבר אחרת, לפעמים אתה כבר לא תצא, כי הוא כבר נגמר, כאילו...
לא, זה...
הלך הרגע, כי לא שווה כבר, תסמול לא מתאים.
היה סיפור אחד, שמישהו שהיה מנסה להישאר את הרצפי טוב, ולא הצליח, אבל הוא הצליח, אז אבא שלו לקח אותו לרב סטיימן, ואז הרב סטיימן יצא כאן 5 דקות, הוא היה נמצא בחדר.
עשה לו פרצופים.
כן, ואז מאז הוא לא צועק.
בסדר, כן, שמעתי על הסיפור הזה, אבל אתה רואה, סליחה, זה מפריע.
הוא עשה פה משהו.
כן, אבל מה הוא עשה? הוא עשה פעולה חיצונית. הוא לא ישר והתחיל להרצות לו לימודים ועיונים, לא. איך אמרו, תראה איך אתה נהיה. זהו. כלומר, זה פעולה חיצונית. הוא עשה עם הגוף שלו פעולה. והפעולה הזו עצרה. ככה מספרים. אבל הרעיון הוא שהאדם צריך לפעול מבחינה חיצונית בעבודת מידות. אם כן, אנחנו טרם נכנסנו לדברי הרמח"ל. מהי מידת הנקייה? אבל צריכים לדעת, כשאנחנו עוסקים, עסקנו במידת הזהירות, זריזות ונקיות, שלושת הדברים הללו שהם נמצאים כאילו בחלק אחד, אנחנו עוסקים בשלב העשייה. כלומר, אנחנו מדברים על מידת הנקיות באופן המעשי, לא הרעיוני, האידיאולוגי, אלא המעשי, המעשי ממש. אנחנו נעסוק אחר כך במידת הפרישות, זו המידה הראשונה בחסידות, לא במובן של החסידים של הבעל שם טוב, במושג שנקרא האדם החסיד. אז יש טהרה, חסידות, פרישות. אחר כך באמת מגיעים לענווה, יראת חטא וקדושה. כלומר, לשים לב שהמידה הזו היא למעשה השליש המרכזי החשוב לאדם שבאמת רוצה לעבוד על המידות שלו. צריך להתחיל בעשייה. אם כן, ואנחנו נסכם, מידת הנקיות היא למעשה הממוצע, קו האמצע, בין הצדיק לבין החסיד. כלומר, צריך להיות קודם כל צדיק לבין שאתה חסיד. זה דבר צריך ללמוד. התיקון מתחיל בדברים חיצוניים, ורק אחר כך הוא אמור להגיע אל החלקים הפנימיים. כי אם זה בא קודם כל בסדר הלא נכון, יש חיסרון בטהרה של הלב, של הרגש. שם נולדים החטאים, מה שאנחנו קוראים השקר הלבן, החטא הלבן. מה פירוש החטא הלבן? זה חטא שאני אומר, תראה, זה באמת לא כזה נורא, זה אולי אפילו מותר, יש איזה מישהו שמתיר, כן? זה הדבר הזה שנקרא מידת הנקיות. אז רק נקרא כמה שורות בדברי הרב במידת הנקיות. מידת הנקיות היא, היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. עכשיו איזה? זה פשוט שאדם צריך להיות נקי מחטא. פשוט לא? אז אומר הרמח"ל, שימו לב, לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי, פרק י', אלא גם ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר, שכאשר נחקור עלה באמת, נמצא שלא היה ההיתר ההוא נראה לו, אלא מפני היות הלב עדיין נבוע קצת מן התאווה, כי לא טהר ממנה מכל וכל. על כן, תמשכנו להקן. כלומר, החטא נובע מחיסרון של טהרת הלב. הלב לא טהור. לא לחינם אנחנו מתפללים ואומרים לב טהור, ברא לי אלוהים, אנחנו מבקשים, ורוח נכון חדש בקרבי. כלומר, אנחנו מדברים על שני רבדים, נקיות ממעשה החטא, שאני לא חוטא בחטא המדובר, אבל יותר מזה, גם בלב שלי אני לא רוצה אותו. זה נקרא נקיות. אבל עדיין אנחנו עוסקים בשלב העשייה, בשלב המקלקל, הלא ראוי. כלומר, בחטא עצמו. וזה חטא שאני יודע שהוא גדול, אני לא עושה אותו, אז אני חדל ממנו. אבל אני עדיין מתאבה לו, הלב שלי גורר אותי. אני לפעמים מצליח לעמוד, לפעמים אני לא מצליח לעמוד. מדוע? כי הלב לא טהור. עדיין אני מחפש דרכים להקל לעצמי, להתיר לעצמי את המעשה הזה. כשאני יודע שהוא לא בסדר. וכבר חלק מהזמן אני כבר לא עושה אותו. כי אני יודע שהוא לא בסדר. כלומר, יש לי שלב המעשה ושלב הלב, מלמטה למעלה, מבית לאלף שתיים, כמו שקראנו. ממילא במידת הזהירות שלמדנו, הרמח"ל מדבר על דברים שהם מפורסמים, ידועים ואסור. אסור לחלל שבת, אסור לאכול חזיר, אסור זה, אסור. כדברים האסורים הידועים. ואדם יודע שמה? שהם אסורים, ולכן הוא נזהר מהם. הוא לא עושה אותם. כלומר, השכל אומר לו, אל תעשה דבר שאסור, זה פשוט. אבל לעומת זאת, בנקיות, במידה הזו, אומר לנו הרמח"ל, אנחנו מדברים על הסיור, על דברים האסורים, ועל עשייה לא ראויה, אבל זה גבולי, זה בקטע האפור. זה כבר במקום שהלב נמצא. כשהמקום שהלב נמצא, אנחנו עוסקים בטהרה של הלב. אני מקווה שזה אחר כך עוד ההמשך. אלא בטהרת הלב חסרה, אפשר להידרדר עד כדי אותו דבר החמור שאני כבר לא עושה, כי אני יודע שהוא אסור. מדוע? כי הלב שלי ימצא לי את כל ההיתרים שבעולם לעשות את מה שאני יודע שאסור.
זה הלב, זה המוח, לא?
לא, הרגש. אומרת התאווה, הנקיות שאנחנו מבקשים מן הלב היא סוג של נקיות מכל מידה רעה שמצריכה תיקון. מידה רעה כזו שבה נושמת חיה ממה? ממעשים שליליים שמשפיעים על העניין שלנו, על הלב שלנו. בכל מיני אופנים, בכל מיני דברים. ואולי יש מקרים שעד כדי כך, שהדבר האסור מופיע לך כמותר. זה משפיע עליי. לכן אמרו שהפגם שאנחנו מדברים בבינת הנקיות הוא מתחיל בלב, מה שנקרא אירוע לבבי. אבל האירוע הלבבי הזה משפיע לאט לאט גם על השכל. הוא עלול לגרום גם למחשבה להיגרר אחרי הרגש. ואז האדם חוזר לאיסור הגדול שהוא יודע שהוא עושה. לא לחינם אומר בעל ספר החינוך, אדם הוא יחידי במשפט הזה, אחר המעשים נמשכים הלבבות, לא המוחות. אחר המעשים נמשכים הלבבות. על מנת להטות את הלב מהלוטו אל הטוב, אנחנו צריכים לעשות מעבר סור מרע בעשה טוב. שניהם בעשייה. לחדול מן הרע ומיד לעשות את הטוב. זו הדרך בעבודת המידות. וזה תחילתה של מידת הנקיות. מידת הנקיות משמעותה שאני לא מתאווה אפילו בלב לדברים שאפילו רחוקים מהאיסור הגדול, אבל מצאתי כל מיני קולות להתיר לעצמי משהו שמזכיר אותו קרוב, דומה, כי משם אני יכול לדרדר עוד אחורה ובסוף לעבור על האיסור שאני יודע שהוא גדול ועשו. עד כאן היום.